שלום. בסוגיות שלנו היום מהדף היומי, באחד הסוגיות, אז היום אנחנו בחרנו סוגיה מפרק כל התדיר מסופו. זה דווקא דבר שנדון במסכת זבחים כלפי עניינים שנוגעים למסכת זבחים, אבל זו סוגיה שיש לה ערך כללי לדברים הרבה שנדונים בכל מיני סוגיות, ובעיקר דווקא בסוגיות מסכת שבת. אז זה לפעמים נאמר דברי תורה עשירים במקום אחר, לפעמים זה מפתיע לראות איך סוגיה במסכת זבחים מהווה אחד המקורות החשובים לדיון הכללי שנוגע למלאכות של שבת. אבל יש לזה ממילא גם הדיון עצמו כאן שקשור לעניין של קודשים. ובכן, כוונתי לסוגיה שנמצאת פה בדף צדי א' עמוד ב' במסכת זבחים. כאן כתוב בגמרא, עומר שמואל, המתנדב יין, מביא ומזלפו על גבי האישים. זאת אומרת, יש דבר כזה, בדרך כלל אנחנו יודעים שיין זה מובק נלווה לקורבנות, ונזכור רבית היין יין, כמו שאנחנו רגילים לומר בפרשיות של המוספים, אבל יש דבר כזה, מתנדב יין. כן, אדם שמתנדב יין, מה עושים עם היין שהוא מתנדב כאילו למזבח, יין בפני עצמו. השמואל מחדש שהמתנדב יין מביא ומזלפו על גבי האישים. זאת אומרת, שמים את זה, שופכים את זה, את היין, על גבי האש של המזבח. ככה הוא אומר פה. ואז הגמרא, והוא לומד את זה מפסוק, שאומר קרא ויין תקריב לנסך, חצי היין נשאר ריח ניחוח להשם, שהיין עצמו הוא נחשב בגדר קורבן, כאילו קורבן שמקריבים על גבי האש. אבל הגמרא שואלת על זה, כי הגמרא שואלת, עד שאתה כאילו מקריב את היין, אתה מכבה את האש, ויש איסור בתורה לכבות את האש של המזבח, ולכן יש כאן איזו קושייה. ואז הגמרא בסופו של דבר אומרת הגמרא, כיבוי במקצת, לא שמי כיבוי, אחר כך אומרת הגמרא הסבר אחר. בסופו של דבר באה הגמרא ואומרת שדברי שמואל קשורים לרבי שמעון של מסכת שבת. וזה הדבר המעניין פה, מה שמופיע פה בגמרא. זאת אומרת, כי לכו ההסבר שמופיע פה, אמנם הוא מזלף את היין על גבי האישים, על גבי האש, ויש בעיה שהיין שנשפח על גבי אש, הוא במידה זו או אחרת מכבה את האש. זאת אומרת, שיש פה שאלה איסורית שכרוכה בצורה הזו של הקרבת הקורבן, אבל לפי ההבנה של שמואל פה בגמרא, שמואל סובר שהדבר הזה מותר, לפי הדבר הזה מותר מפצד העניין, כי הוא באמת לא מתכוון הרי לחבות, הרי הוא שופך את היין והוא לא מתכוון לחבות. כיוון שהוא לא מתכוון לחבות, אז לכאורה צריך להיות מותר, כי דבר שאינו מתכוון, אנחנו אומרים גם במסכת שבת וגם בסוגיות אחרות וכל מיני איסורים, אם הדבר עושה דבר שאינו מתכוון, אז הוא יהיה מותר. אבל כנגד זה מתעוררת פה השאלה, הרי זה פסיק רישא. זאת אומרת, הרי זה פסיק רישא, הרי אי אפשר שלא יחבא. זאת אומרת, אפילו שאתה לא מתכוון, אבל אי אפשר שזה לא יחבא. זה מה שאנחנו קוראים פסיק רישא, שזה מהווה כאילו דבר ששובר את העניין של אינו מתכוון, וזה כאילו הופך אותו לכן למתכוון. ועל זה באה התשובה המוכרת לנו מכל מיני סוגיות, וזה אחד המקורות של הסוגיה, זה מה שנקרא פסיק רישא דלא ניחלי. זאת אומרת שמה שנאמר פה, שאנחנו אומרים שהוא מזלף את היין על גבי האש לפי שמואל, זה פסיק, מצד אחד הוא לא מתכוון, מצד שני זה פסיק רישא, מצד שלישי אפשר לומר זה פסיק רישא דלא ניחלי, אז שוב זה צריך להיות מותר. זה מוביל אותנו לשאלה שהיא מאוד מוכרת לנו בהרבה סוגיות, בעיקר באמת במסכת שבת, כזו שאלה שמעשית מאוד בהרבה מהלכות שבת לגבי כל מיני דברים שנעשים בפועל, שאדם עושה פסיק רישא, אבל אנחנו אומרים שלא ניחלי. לא ניחלי זאת אומרת הוא בעצם לא רוצה בתוצאה הזו, הוא בלאו הכי מתכוון למשהו אחר. כמו זה ששופך את היין על המזבח, אז הוא בעצם שופך את היין, והמטרה שלו זה להקריב את היין על המזבח, לא לחבות את האש. אבל זה פסיק רשי, אז כאילו יוצא שפסיק רשי זה לא ניחא לזה בעצם מה שכתוב פה בגמרא. אבל בעיון בגמרא כאשר לומדים פה, אז רואים שהדברים הם פה באמת לא כל כך פשוטים, וצריך להבין את המחלוקת שישנה פה בתוך המסע ומתן של הגמרא. מפני שיש פה את המקשן ויש פה את התרצן. שמואל הוא זה שאומר שמותר, אבל הגמרא כנגדו באה לסוגיה, באה לגמרא בעצמה, כאילו מציגה עמדה נגדית שאומרת שזה באמת אסור. זאת אומרת שאולי יש פה ויכוח לגבי פסיק רשי דלא ניחא, יכול להיות. זאת אומרת שמי שסובר שאסור, הוא סובר שזה באמת פסיק רשי דלא ניחא, זה לא נחשב לדבר שמאפשר את העשייה, ולכן הוא אומר שאסור, ואילו שמואל מצידו יהיה פה בצד השני, שפסיק רשי דלא ניחא, שיהיה באמת מותר. הדברים האלה מובאים ונידונים על ידי הראשונים בכמה סוגיות. זה נידון על ידי תוספות בכמה מסכתות. אני ציינתי פה בדף המקורות את התוספות בדף קג עמוד א' במסכת שבת, אבל זה מופיע גם במסכת כתובות בדף ו' עמוד א', וזה מופיע בדברי ראשונים הרבה, הסוגיה הזו כמקור לשאלה החשובה הזו שמוכרת לנו כל כך. למשל, אבל בדברי הראש, פה מסומן גם בדף המקורות, בדברי הראש יש כאילו אפילו סתירה מסוימת בדבריו, כי במקום אחד הוא מביא את הגמרא הזו כראיה שפסיק רשי דלא ניחא לזה מותר. ואני אסביר, מפני ש מוכרת לנו המחלוקת של תוספות ובעל הערוך, שהיא מופיעה גם בכמה מקומות. אם הזכרתי את התוספות בשבת בקג א', יש מחלוקת בין תוספות לבעל הערוך לגבי פסיק רשי דלא ניחא, כאשר הם יוצאים מתוך הנחה שיש היתר לפסיק רשי דלא ניחא. זאת אומרת, זה לא חמור כמו פסיק רשי שניחא. פסיק רשי דלא ניחא, הם באמת סוברים שזה שונה, אבל נחלקו התוספות ובעל הערוך. תוספות אומרים, זה אמנם לא נחשב למתכוון, אבל הוא בכל אופן אסור. זאת אומרת, האיסור במקומו עומד לפי תוספות. ואילו בעל הערוך אומר שפסיק רשי דלא ניחא, זה לא רק שהוא לא חייב, אלא הוא גם מותר מלכתחילה. כאן בסוגיה הזו אפשר כאילו להגיד שזה המקור של הסוגיה הזו, שהיא כאילו אומרת לנו שזה מותר. כי הנה עובדה, שמואל אומר שמתנדב אדם הוא באמת מתיר לעשות את העניין הזה. אז זה מצד אחד. מצד שני, אם הולכים עם דעת המקשן, המקשן הוא באמת חולק על שמואל, והוא סבר דווקא שאסור. אז מה אולי הוא סובר? הוא סובר אם ככה שפסיק רשי דלא ניחא, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא סובר, אבל ייתכן שהוא סובר שאומנם הוא לא יהיה חייב, אבל הוא יהיה אסור, נאמר אולי כדברי התוספות. זאת אומרת, יש לנו פה מקום לדיון, ויש מי שאומר, בצורה הזו מופיעה בדברי הראש, שאולי פסיק רשי דלא ניחא, שזה יהיה אולי אפילו מותר, זה דווקא, דווקא בעניינים שקשורים למלאכות שבת. כי במלאכות שבת אנחנו באמת יודעים שיש תמיד את היסוד הזה של מלאכת מחשבת. זאת אומרת, כאילו המלאכה צריכה להיות יותר ממוקדת ומסודרת ומאורגנת, עם כוונה ברורה ומושלמת. ואז אתה יכול להגיד שבענייני שבת, אז היתר יותר ברור. ככה לכאורה אפשר באמת להגיד. אבל בדברים אחרים כמו כאן, בסוגיה שעוסקת בעניינים של הקרבת הקורבנות שהוא מתנדב יין, אז זה לא עניין של מלאכה של שבת. אז יכול להיות שבגלל זה המקשן סובר שאסור. ואם אנחנו נעיין בדבר, אנחנו נמצא או נחפש, אם נמצא ונחפש קודם כל את שיטת הרמב״ם למשל בעניין הזה, אנחנו נגלה שהרמב״ם באמת חולק על שמואל. זאת אומרת, הרמב״ם לא סובר כדעת שמואל, אלא סובר כדעת המקשן. זאת אומרת שהוא סובר באמת שהדבר הזה אסור, זה מבואר בכסף משנה בהלכות מסע הקורבנות, מקום שמצוין פה בדף המקורות, וזה מופיע על ידי המגן אברהם בסימן שינקף, גם זה פה בדף המקורות, שהוא באמת לא קיבל את דעתו של שמואל. וכאן צריך באמת להוסיף הסבר ולהבין את העניין אולי עוד יותר בצורה מאורגנת ועמוקה. כפי שאמרתי, יש מי שמסביר שהטעם של פסיק רשי דלא ניחא, שהוא יהיה אולי, שהוא לא יהיה חייב, אבל בכל זאת אסור, זה תוספות, כפי שאנחנו מכירים אותו שם, ממסכת שבת וממסכת כתובות. ותוספות סוברים שפסיק רשי דלא ניחא, זה בגלל שלא ניחא ליה, אז זה נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה. זאת אומרת, ואז ממילא זה ככה, כיוון שמלאכה שאינה צריכה לגופה, אנחנו נגיד שהלכה כרבי שמעון בעניין של מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהוא סובר שפטור במלאכה שאינה צריכה לגופה בענייני שבת, זה גדר בפני עצמו, אני מקווה שהוא פחות או יותר מוכר, מלאכה שאינה צריכה לגופה, לכן אם לא ניחא ליה, זה תמיד מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולכן כיוון שרבי שמעון אומר שמלאכה שאינה צריכה לגופה הוא באמת פטור, אבל בכל זאת אסור. לעומת זאת הרמב״ם באמת סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה הוא פוסק בזה כמו רבי יהודה, וכיוון שהוא פוסק כמו רבי יהודה, אז אם אתה רוצה להגיד שפסיקרי שדלא ניחא ליה זה אפילו יהיה באיזשהו דרגת כולה, אתה בכלל לא יכול לומר, כי אם אתה תולה את הגדר של לא ניחא ליה ביסוד של מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה מועיל למי שסובר באמת בשבת שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, אבל מי שסובר שבמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, אז ממילא אין לו בכלל נקודת אחיזה להקל בעניין הזה של לא ניחא ליה. וייתכן שזו אם כן שיטת הרמב״ם, שבאמת סובר במלאכה שאינה צריכה לגופה שחייב. בעיון בסוגיה פה במסכת זבחים שאנחנו נמצאים בה, אנחנו רואים את הדיון הזה שהוא בעצם מופיע פה בגמרא, כי הגמרא כאילו חשבה, ככה משמע בסוגיה, הגמרא כאילו חשבה ששמואל שהתיר את הזילוף הזה של היין על גבי האש של המזבח, היה מבוסס בדבריו על רבי שמעון בדין של מלאכה שאינה צריכה לגופה, שזה אולי משפיע אפילו בעניינים לאו דווקא של שבת. ככה כאילו הגמרא חשבה להסביר את דעתו של שמואל, זו הייתה דעתה של הגמרא, ולכן, וזה דעתו של המקשן, ועל זה מקשים עליו, על שמואל, איך אתה יכול להגיד כך, הרי אתה בעצמך מוכר לנו מסוגיה אחרת, וזה המשך הגמרא פה בעניין של כיבוי גחלת, שאתה סובר במלאכה שאינה צריכה לגופה דווקא כרבי יהודה ולא כרבי שמעון, אז לפי דבריך אתה בעצמך לא שייך שתאמר שמותר לזלף את היין על גבי המזבח. לעומת זאת הגמרא מתרצת שאומנם נכון שמואל סובר במלאכה שאינה צריכה לגופה כרבי יהודה שחייב, אבל כאן זה לא מבוסס על דעתו של רבי יהודה, על דעתו של רבי שמעון. זאת אומרת, הגמרא בעצמה כאן כאילו מראה לנו את שתי הגישות היסודיות האלה בפסיק ריש דלא ניחא ליה. האם זה מבוסס על העיקרון של מלאכה שאינה צריכה לגופה כגורם להיתר, או שזה בכלל לא קשור לזה וזה הופך להיות לא ניחא ליה, זה ממילא נחשב לדבר שאינו מתכוון בלי שום קשר ותלות בעניין של מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז שמואל מצידו כנראה ככה סובר, אבל המקשן שהקשל שמואל חלק עליו ואמר שלא שייך להגדיר את זה כיתר, אלא רק על בסיס הסברה של מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולכן הוא טוען כנגדו. אם אני חוזר שוב אל שיטת הרמב״ם מבחינת ההלכה, אז אנחנו, כיוון שהרמב״ם סובר באמת כנראה כדעת המקשן, הוא באמת לא מביא בשום מקום, כפי שאנחנו יכולים לציין כאן, הוא לא מביא בשום מקום את הגדר של פסיק ריש דלא ניחא ליה, כי הוא הבין שאם שייך להתיר זה רק מצד מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובמלאכה שאינה צריכה לגופה הוא דווקא סובר שחייב כדברי רבי יהודה, כדעתו של המקשן בסוגיה. זאת אומרת שהמחלוקת פה בגמרא, כפי שאנחנו רואים אותה במסכת זבחים, היא מהווה מקור יסודי לשיטות השונות והמוכרות, צריכות להיות מוכרות בענייני שבת בפסיק ריש דלא ניחא ליה, האם זה מבוסס על מלאכה שאינה צריכה לגופה, או שזה גדר אחר של דבר שהופך להיות איזה מנותק לגמרי כדבר שאינו מתכוון. הרמב״ם באמת לא פוסק כמו שמואל, והוא גם לא מביא בשום מקום את היסוד הזה שפסיק ריש דלא ניחא ליה. באמת הוא כנראה מקבל את המקשן שדחה את דברי שמואל, כפי שאנחנו יכולים לראות פה בסוגיה, וכפי שהכסף משנה מביא על זה בהלכות מעשה הקורבנות. זאת אומרת שהסוגיה הזו היא בהחלט, כמו שאמרתי, סוגיה מאוד מרכזית ויסודית לעניינים המוכרים לנו גם בהלכות שבת, אבל כפי שאנחנו רואים זה קשור לדברים הרבה כאן לעניינים של הקרבת הקורבנות. אז הנה ככן, זה באמת לימוד מאוד מעניין וחשוב. אז כל טוב ושלום שלום.